עכשיו אנחנו עוברים לנסות קצת להבין יותר, לא רק על הפעילות הטקטית, אלא האסטרטגית, אולי על התפיסה גם, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למיכאל מילשטיין.
שלום, ערב טוב איתי.
ערב מצוין, חוקר בכיר, ראש תחום העולם הערבי במכון למדיניות IPS, נכון? באוניברסיטת רייכמן.
כן.
ויחד איתך נרצה קצת להרחיב את העירייה בנושא קצת יותר עמוק מעבר לסיפור הטקטי. אנחנו רואים גם בשבוע הבא כל מיני בכירים אמריקאים מגיעים לכאן, מנסים להבין
נכון.
מה קורה ביום שאחרי. בינתיים המדיניות הישראלית היא מאוד מאוד עמומה, והמדיניות החמאסית זה עד שאנחנו, אומרת שאנחנו לא הולכים לשום מקום בעצם, ולא מסכימים אפילו לעסקה עד שלא נגמרת המלחמה. איך אתה רואה את התמונה?
נכון, אתה יודע, אני לוקח את הספר של הדברים שלך איתי, בעצם, ואת זה אנחנו צריכים לשקף טוב לציבור. בין העמדה הישראלית לעמדה של חמאס, אין שום יכולת ליצור גישור כלשהו. זה שתי עמדות קוטביות לגמרי, שאני לא יודע איך מצליחים להגיע באמצעותם, לא לסוף המלחמה, בטח לא לעסקת חטופים. ישראל מעוניינת ב... פשוט שינוי דרמטי של המציאות בעזה, שהמוקד שלה הוא פשוט להפסיק את קיומו של חמאס כסוג של מפלגת שלטון, בטח את היכולות הצבאיות שלו. חמאס מנסה כרגע לשרוד באמצעות הקפאת מצב והפסקת הלחימה. שים לב אגב איתי, שהוא כבר כמעט לא מדבר על הסיפור של האסירים. כלומר, אם היינו אומרים שזה בעצם הסיבה שהוא יצא בגינה למתקפה, הוא כבר לא מזכיר את זה. מה שחשוב לו כרגע זה להקפיא מצב. ולדעתי במציאות הנוכחית, וזה מה שישראל תצטרך לשדר לעולם וגם לשדל את העולם, אין לנו אלא להמשיך במלחמה הנוכחית, וחשוב לי מאוד להדגיש, היא לא הולכת להיות מלחמת בזק, וכל הסיסמאות האלה של שבירה עוד מעט, והכרעה וקריסה, זה לא מתאים לחמאס, חמאס הוא ארגון אחר, זה ייקח הרבה זמן, אבל אין לנו ברירה אלא להגיע למצב של שליטה על כל הרצועה, אני לא כל כך מבין, אני חייב להגיד את כל הרעיונות האלה של שלב ג' ונעבוד מרחוק ונפעל מנגד. אני חושב שקצת זה עלול, בוא נגדיר את זה ככה, לפספס לנו את המטרה המרכזית שזה מיטוט שלטון חמאס. ואני סבור שכרגע מאוד כדאי לישראל לפתח שיח מאוד נוקב עם הממשל האמריקאי, ולהסביר לו בעיקר...
אתה חושב, מיכאל, שנתניהו כן. עצמו, או חברי הממשלה, או אפילו קבינט המלחמה המצומצם, כן יודעים מה הם רוצים, או שהם עדיין אפילו לא גיבשו את עצמם?
אתה יודע, זו שאלה טובה. תראה, אני חייב להגיד איתי, נראה לי שלפחות לגבי יעדי המלחמה, יש הסכמה. שאומר, אפילו הסכמה כמעט מקיר לקיר, הייתי אומר, בקבינט, כולל מהחברים החדשים בקבינט, שאומרת, היעד שלנו הוא בעצם להביא להכחדת, לא חמאס כולה, כי זה לא יעד ריאלי, אבל היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, וזה כן יעד ריאלי, הוא פשוט לוקח המון זמן. אני כן חושש שאין הסכמה, אתה יודע מה הייתה? הייתי אומר אפילו אין דיון מעמיק וספיק בשאלה באמת של היום שאחרי. עכשיו, ראינו בשבוע שעבר, פרסם צחי הנגבי, ראש המל"ל, מאמר באילף, שהוא אחד האתרים הסעודים המובילים, שבמסגרתו הוא נקב במונח מנהל אזרחי פלסטיני. זה מה שאנחנו רוצים בעזה. הוא קצת היה עמום, אבל בעיניי זה לפחות תחילת הדרך הנכונה להתחיל להגדיר לעצמנו מה קורה בעזה יום אחרי שאנחנו מגדירים שאין יותר תשתיות צבאיות מאיימות עלינו.
כן.
ומאוד חשוב בעיניי שאנחנו נתחיל לדבר על הדברים האלה כבר עכשיו.
ואם אנחנו נסתכל על התמונה קצת בצורה יותר רחבה, כשאנחנו רואים מצד אחד את האיום האיראני, וזרועות התמנון שלו, כולל האקטיביות נגד ישראל כמו תימן, ולא רק נגד ישראל, ומהצד השני את האמריקאים שרוצים דווקא להנמיך את גובה הלהבות, למרות שהם מכוונים אצבע מאשימה על תקיפת אוניות אפילו לאיראן ישירות, דבר שלדעתי בעבר לא היה. למה בעצם לא אומרים, בוא נטפל פעם אחת בראש התמנון, בוא נחסל אולי כמה מהיכולות שלו, או שזה בכלל דבר בלתי אפשרי, ולכן הם אומרים, אנחנו בוא נשים את זה, אתה יודע, לא ניגע בתפוח אדמה הלוהט הזה.
אז תראה, אני חושב איתי, כאן צריך לומר, השבעה באוקטובר קצת הכניס אותנו את פרופורציות, אתה יודע, אני חושב, זה לא שאני חושב שהיו כאן אנשים שהיו באיזה, אתה יודע, שעננות ותחושת עוצמה בלתי מוגבלת, אבל אני חושב שקצת הגזמנו בערכת הכוח שלנו לעומת כל האיומים שיש לנו בסביבה. כרגע אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד כמה שאפשר באיום הדרומי, בחמאס, לגמור אותו ולא להתחיל לפתח תאבון לעוד דברים. שים לב לדוגמה שגם אתמול שמנה שר הביטחון את 6 מתוך 7 הזירות שמאיימות עלינו ופעלנו בהן, הוא אמר לדוגמה, בתימן אנחנו עד עכשיו לא טיפלנו. זה די ברור שקצת קשה לישראל לרכז כוחות בכל המקומות האלה. עכשיו, בהקשר הזה חשובים לישראל שני דברים מרכזיים. חוץ מהעוצמה שלה, חשוב מאוד לשמור על הקשר האסטרטגי עם האמריקאים. לדוגמה, איתי, כשאנחנו מדברים על פעולה רצינית נגד האיומים האיראנים בתימן, או אפילו האיומים הישירים מתוך איראן עצמה, או מתוך סוריה, אתה חייב את האמריקאים. הדבר השני, והוא קצת נראה צולע, אבל עדיין צריך לפתח אותו, זה הבריתות האזוריות שיש לישראל. עכשיו, אני לא רוצה להגזים כאן של מדינות כמו סעודיה או כמו מצרים, יש איזה כוחות על, אנחנו רואים אותם שהם פשוט משקשקות מהמחשבה של פיתוח מלחמה בתימן, כן. אבל לדעתי מאוד כדאי...
למרות שהם הסובלים הגדולים, אתה יודע, ואני רואה
לגמרי,
שאפילו...
לגמרי, לגמרי.
עוד הבוקר אני רואה אחד ההתבטאויות שהם אומרים שהם לא זנחו את החלום גם להמשיך ולנרמל את היחסים והכל, כלומר, סעודיה בעניין, אבל מצד שני, היא גם רואה את הלחץ מהשטח אצלה, שאנשים, אתה יודע, לפחות ברשתות החברתיות, מאוד מזדהים עם הפלסטינים, ולכן הם לא יכולים להיות אקטיביים, גם לא בנושא התימני דרך. אגב, שיכול להיות שאם הם היו פה פועלים ביד קשה יותר, יחד עם ארצות הברית, הם אפילו לא היו צריכים את ישראל כדי לטפל בסוגיה הזאת.
אני מסכים איתך מאוד, איתי, צריך להוסיף כאן בהקשר של סעודיה עוד שני דברים. אחד, יש לה איום ישיר איראני עליה, והדבר השני, הסעודים צרובים מאוד קשה במלחמה בתימן, מ-2015 במבצע כושל בצורה בלתי רגילה בתימן, אותם תימנים שיורים עלינו עכשיו, החוטים האלה, הם פשוט מררו להם את החיים.
כן, לכן אמרתי שעכשיו אם הם היו חזקים, הם יכלו, אתה יודע, היינו גם עוזרים להם אולי.
לגמרי, לגמרי, אבל עוד פעם, המדינות האלה כרגע מפוחדות, אתה יודע, הזכרת את המדינות שסובלות, מצרים מפסידה 30 מיליון דולר ביום, בגלל הסיפור של אי הגעת אוניות לתעלה, בגלל החוטים, אבל שוב, גם היא מאוד מאוד נזהרת מלהתחיל לבעבע דברים, ולא נשאר לנו אלא להישען על הברית המאוד חזקה שלנו עם האמריקאים.
בקיצור, כולם מפחדים. בתווך יושב נשיא טורקיה, אומר, משווה את נתניהו להיטלר. מה אנחנו עושים עם הסוגיה הזאת? מה הוא רוצה?
אתה יודע, אני היה לי כמה שיחות עם חברים גם מהולנד וגם מגרמניה אחר הצהריים. אתה יודע, הם פשוט התפוצצו מצחוק. הם אמרו, תראה, מה אתם מתרגשים? ארדואן הזה... את הקאנצלרית שלנו נאצית, ודיבר על ראש ממשלת הולנד בתור איזה פשיסט. אמרו לי, תראה, ארדואן הוא בן אדם שמלכתחילה הוא לא מאוזן, ורוב הדברים שהוא מוציא לדוגמה נגד ישראל הם קצת תוצר של הרבה מאוד בעיות פנימיות, הכלכלה הטורקית פשוט קורסת. תראה, אני חייב לומר שאנחנו כאן די בדילמה, שמענו אגב אחר הצהריים גם את השר גנץ וגם את הנשיא מדברים על הסיפור של ארדואן. אני כמעט הייתי אומר, אין טעם להמשיך להתגושש איתו. הבן אדם הזה, זה העולם שלו. הוא הביא את היחסים בין טורקיה לבין ישראל לשפל מטורף, שהטורקים אגב ניזוקים ממנו, גם בין היתר, גם לא רק כלכלית, אלא גם בהיבט של התדמית הכללית שלהם. אני חושב שהדבר היחיד שיש לנו לעשות זה להמתין לשינויים שיקרו בתוך הזירה הטורקית, לא כולם ארדואן, ובעיקר כרגע לא להתגושש יותר מדי, מנהיג שגם ככה הדימוי הבינלאומי שלו הוא די נלעג.
כן. אני חייב לדבר איתך על עוד נושא אחד, וזה נושא החטופים, שאיכשהו כן. יורד מסדר היום, אנחנו ראינו עסקה שלא הבשילה לפחות לפי הדיווחים, נכון. ואנחנו רואים גם כל מיני שחקנים שונים שנכנסים ויוצאים מהתמונה, כמו למשל המצרים, הקטרים שיצאו והמצרים שנכנסו. מה, אתה יכול אולי להרחיב לנו קצת יותר, איפה זה אוחז, אם בכלל יש איזשהו מסע ומתן כרגע?
אז תראה, הייתי אומר איתי דבר כזה, אם לפני מספר שבועות יכולתי לדבר על כמה בתוך חמאס מבחינת עסקת החטופים, כלומר הייתי רואה לדוגמה את ההנהגה שיושבת בקטר ככזאת שמנסה כמה שיותר לקדם עסקה ולרקח את המדיניות ואת סינואר בעזה כאגוז הקשה. היום הם מה שנקרא בערבית לון וחד, כולם צבע אחד, והצבע הזה הוא מאוד מאוד נוקשה. הוא אומר לא נתחיל לדבר, לא לממש, לדבר על עסקת חטופים לפני הפסקת המלחמה, ויש כאלה שאפילו מהדרים ואומרים הפסקת המלחמה. כלומר, אתם גם תבטיחו שאתם לא חוזרים לפעול נגדנו. אני חושב שבמציאות הנוכחית יש שני דברים מרכזיים שיכולים לגרום לחמאס לשנות את הקו המאוד מאוד מאוד נוקשה הזה. אחד זה העלמות של סנואר. נשמע, הוא באמת סוג של game changer. כלומר, אני לא חושב שחמאס אחרי שהוא יחוסל לא תקרוס לגמרי, אבל זה יהיה פגיעה מאוד משמעותית, גם סמלית וגם פונקציונלית.
וגם פגיעה בעמדה, אתה יודע, תקיפה הזאת, כי אנחנו ראינו שאסמאעיל הנייה ואחרים כבר דיברו בצורה אחרת.
נכון, אתה צודק. אגב, בעיקר בגלל הלחץ הקטרי עליהם, הרי הם יושבים בדוחה, האנשים האלה. ואני חושב שלדוגמה, אם הקטרים היו אומרים להם, תקשיבו, אבל בצורה רצינית, או שאתם מקבלים את התנאים שלנו, או שאתם מפים מדוחה. אז אני חושב שהיית רואה דברים אחרים, זה כמובן לא מסוג הדברים שהקטרים אמרו לחמאס.
כן, זה גם לא האינטרס שלהם, אתה יודע, הם כל הכיף שלהם.
לא, תראה, הלב של הקטרים נטוע באחים המוסלמים, אנחנו לא צריכים להתבלבל כאן. עכשיו, דבר אחרון, שמאוד מאוד חשוב, ולדעתי לא קרה עד עכשיו, ואנחנו לא צריכים לטפח ציפיות מוגזמות, אבל כן לעקוב אחריו, זה הסיפור של המחאה הציבורית בעזה נגד חמאס. עד עכשיו יש פה ושם כל מיני התפרצויות כאלה נקודתיות, עדיין לא מסה קריטית שתערער את שלטונו של יחיא סנואר. אני חושב שאם נתחיל לראות משהו במחוזות האלה של חוסר נחת וסוג של אינטיפאדה נגדו, אז אני יכול להגיד לך, תשמע, תראה, משהו מתחיל אולי לזוז בהיבט של העמדות שלו בנושא של החטופים. כאמור, עד עכשיו זה עדיין לא שם.
למרות שגם היה אירוע ירי שבו הלכו להפגין כשאותו בחור לקח את הסיוע ההומניטרי, ואז בני משפחת...
כן, ברפיח, בטל סולטן.
אבל שוב, הם גם מדכאים את זה בצורה שאתה יודע, די קשה להרים את הראש. ראינו גם אנשים שאפילו תוך כדי שידורים חיים שם באלג'זירה, והם מדברים וחותכים אותם במיידיות. אז ככה ש... קשה לתנועה כזאת לגדול ולפרוח נגד...
אני מסכים. אני אגיד לך עוד משהו שהוא גם קצת יכול להיות שהוא, אני לא אגיד שהוא יעצבן, אבל הוא קצת שונה מהנרטיב שחלק גדול מהישראלים חושבים. צריך לזכור, חלק גדול מהעזתים, כולל אלה שסובלים כרגע במחנות הפליטים בדרום, די מזוהים עם חמאס. הלב שלהם די מחבב את חמאס, למרות הסבל המטורף שיחיא סנואר הפיל עליהם. ובגלל זה אני אומר תמיד, איתי, זה לא רק עניין של פחד, זה לא רק עניין של יראה מהשלטון הזה, משהו מתוכו גם נטוע בליבם. אני מאוד מקווה שזה בסוג הדברים שיוכלו להיות מתוקנים ביום שאחרי המלחמה.
לסיום, אני חייב מילה אחת איתך על מה שקורה ביהודה ושומרון. כשהם מסתכלים אותם תושבי יהודה ושומרון הערבים על מה שקורה בעזה, הדבר הזה מרתיע אותם, או שיכול להיות שזה משהו אחר?
את יודע, זה שאלה שהמענה לה הוא נורא נורא מורכב. כי אם אתה לוקח סקר דעת קהל שהתפרסם לפני שבועיים בין הפלסטינים באיוש, יש שם נתון מטורף שמדבר על 80% שתומכים במעשה הטבח של השבעה באוקטובר, על כמעט 58% בחמאס. כלומר, אתה רואה פופולריות אדירה של הדברים שקורים בעזה. מצד שני, בדיוק מה שאתה רמזת עליו איתי, תשמע, זה טוב לסוקרים, זה טוב לזעם מקלדות.
פחות טוב
לא
לשטח.
ביטוי, כן. בדיוק. ועל זה אגב יחיא סנואר משתגע, כי הוא רצה כבר לראות גם את תושבי לוד, וגם את תושבי רמלה, וגם את תושבי... ועושים בלגנים, והוא מגלה שהם כנראה רואים את התמונות מרימל, ולא רוצים להיות כמו רימל.
בדיוק. טוב, האמת שפתחתי שאלה אחרונה, אבל יש לי עוד משהו אחד שאני חייב, אני רואה את האימותים. לא, זה נושא שאולי אתה ככה תוכל להשיב, להפיס את דעתי, האימותים האלה בין משמרות המהפכה, בין איראן לבין חמאס. משהו אמיתי, אני רואה שלמשל, הם אומרים, לא התקנו אותנו, אחר כך אתמול הם אומרים, זה בכלל תגובה על החיסול של סולימני, כל האירוע בשביעי באוקטובר, כל הטבח, ואלה מכחישים, הם חברים או שכאילו...
צריך להגיד דבר אחד מאוד, מאוד עקרוני. היחסים ביניהם בבסיס, הם של עוינות אידיאולוגית. כלומר, האחים המוסלמים שזה חמאס, זה התורה השיעית של חומייני, זה יריבים, זה לא בעלי ברית. היחידים אגב בזירה הפלסטינית שהם באמת כנועים עד כדי כך שהם פשוט שרתים של האיראנים זה הג'יהאד האיסלאמי, ארגון שהוא פשוט לא קיים בלי התמיכה של האיראנים. לגבי חמאס, תראה, חמאס לוקחת מהאיראנים מה שהיא צריכה, שזה בעיקר סיוע צבאי, אבל מאוד נזהרת מלפתח התמתלות. אגב, ההתבטאות שאתה ציינת ממש מעוררת, האמת זה יותר מאשר חוסר נוחות, זה שערה בזירה הפלסטינית, כי אנשים אומרים, בהמשך להתבטאות שיצא ממשמרות המהפכה, על זה שהשיבה באוקטובר היה סוג של נקמה על סולימני, אנחנו עד עכשיו איבדנו כמעט 25 אלף איש כנקמה על מות איראני,
כן.
כאילו האם זה יכול להיות? וגם חמאס אגב יוצא בהבהרות, שאומר לא 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 לא, זה חלק מהנקמה על אל-אקסה, זה לא קשור לסולימני. נכון. אבל זה מראה עד כמה באמת יש שם...
ולא רק זה, והם אומרים שאיראן עצמה, אני ראיתי כותבים פלסטינים, איראן עצמה לא הגיבה לחיסול של סולימני, אז מה פתאום שאנחנו נגיב נגד ישראל לחיסול שלו?
בדיוק, לא, זה הדרך האיראנית התמידית, תמיד להגיב באמצעות אחרים, כדי שהאש לא תלחך את גלימתך.
טוב, החכמת אותנו, דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר, ראש תחום העולם הערבי במכון המדיניות באוניברסיטת רייכמן, תודה לך.
תודה לכם.
ערב טוב.